קידושין, דף פי, תחילים בעזרת השם, דף ענטט עמוד ב' במשנה. אדם מיוחס בייחוס כשר שהתחתן עם אישה ובדקו אותה כמו שצריך לבדוק עם ההוראות שקיבלנו במשנה בדף ענו, וגם היא נמצאת מיוחסת, והם הלכו לחוץ לארץ, נסו לחוץ לארץ. מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים. וכשהם חוזרים, הם לא חוזרים בידיים ריקות. באו ואשתו, הם באו עם בנים שנולדו להם שם בחוץ לארץ. והאיש אומר, האישה שיצאת אמי למדינת הים, הרי זו. ואלו, זה העיקר, אלו בניה. הוא רוצה לטעון שהבנים הם בנים מהאישה הזאת. ואם כן, הם גם כן מיוחסים. האבא מיוחס, את האמא בדקנו והיא הייתה מיוחסת, אז הבנים האלה הם גם מיוחסים. השאלה אם אפשר לסמוך על הדברים שהוא אומר. אז במקרה שהבנים הם קטנים, והם כרוכים אחרי אמם, כמו שרב הונא מעמיד בגמרא, אז הם מוחזקים בניה של האישה הזאת, ואין צריך להביא ראייה, כמובן לא על האישה שמיוחסת, כי כבר הבאנו עליה ראייה לפני שיצא לחוץ לארץ. והחידוש הוא שלא צריך להביא ראייה גם על הבנים, שהם בנים ממנה, כי עצם זה שהם כרוכים אחריה, זאת ההוכחה הטובה ביותר שהם בנים שבאו ממנה. והם בחזקת מיוחסים בייחוס כשר. אם חוזר מחוץ לארץ, בלי אשתו, הוא אומר שהיא מתה, והוא חוזר עם בנים, הוא אומר שהם בנים יתומים מאמא, אלו בניה. מביא ראיה על הבנים, הוא צריך להוכיח שהם בנים מהאישה הזאת, ואינו מביא ראיה על האישה שהיא מיוחסת, כי כבר בדקנו אותה, והיא הייתה מיוחסת. חלק השני במשנה מדבר על מקרה שבו אדם נסע לחוץ לארץ בלי אישה, הוא לא היה נשוי. והוא חוזר עם אישה וילדים. אנחנו לא מכירים את האישה אם היא מיוחסת או לא, לא בדקו את הייחוס שלה. ולכן, אם הוא חוזר ואומר אישה נסעתי במדינת הים, והרי היא זו ואלו בניה, מביא ראיה לאישה, הוא צריך להוכיח שהאישה מיוחסת בייחוס כשר. וברגע שהיא מיוחסת, הבנים שכרוכים אחריה, שהולכים אחריה לכל מקום, הם בחזקת בניה, ולכן אינו צריך להביא ראייה על הבנים. ואם הוא אומר, זה שנסע לחוץ לארץ, הוא לא היה נשוי, הוא היה רווק, חוזר מחוץ לארץ רק עם בנים, הוא טוען שהוא התחתן שם עם אישה והיא מתה, ואלו בניה. כאן צריך להביא ראייה לאישה שמיוחסת, כי הרי לא בדקנו אותה, כי פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליה. לא בדקנו את הייחוס שלה עד עכשיו. וכאן גם צריך להביא ראייה לבנים. להוכיח שהם מאותה אישה, כי הרי הם אינם כרוכים אחריה. כן, היו רוצים אולי להיות כרוכים אחריה, אבל נקברה שם בחוץ לארץ. כל מה שאנחנו אומרים, שאם האישה חיה, ובאים לומר שנולדו בנים ורוצים לייחס אותה אחריה, ורוצים לייחס את הבנים אחרי אימם, אמר רבא בר אבונא וכולן בכרוכים אחריה, דווקא אם הם הולכים איתה, דיינו שהם עדיין קטנים, שהם תלויים באימם. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, ברייתא שעוסקת על המקרה השני שדיברנו במשנה, מקרה שבו אדם נסע לחוץ לארץ, הוא היה רווק, הוא לא היה נשוי. הוא חוזר עם אישה וילדים, והוא אומר, אישה נסעתי במדינת הים, וזו היא, ואלו בניה. כמו שאמרנו במשנה, מביא ראיה לאישה שהיא מיוחסת בייחוס כשר, והבנים הקטנים שכרוכים אחריה, אין צריך להביא ראיה לבנים שהם בנים שלה, אבל הבנים הגדולים שהם כבר אינם כרוכים אחריה, מביא ראיה לבנים הגדולים שהם בניה. אבל, ואין צריך להביא ראיה לבנים הקטנים, כי הם הרי כרוכים אחריה. עוד אומרת הברייתא, במה דברים אמורים במקרה שהוא אומר שהוא התחתן שם עם אישה אחת? אבל במקרה שהוא אומר שהוא התחתן שם עם שתי נשים ואחת מתה, ועכשיו הוא חוזר עם אישה אחת ובנים, והוא טוען שהבנים הם של אותה אישה שהיא חיה, מביא ראיה על האישה קודם כל, כי זו פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה ויודעים ממנה, צריך להוכיח שהיא בייחוס כשר, אנחנו לא בדקנו את הייחוס שלה עד עכשיו. וכאן החידוש הוא שאף על פי שהבנים כרוכים אחרי הבנים קטנים, אחרי האישה הזאת החיה, צריך להביא ראיה לבנים שהם שלה. לא רק על הגדולים, אלא וגם על הקטנים, אפילו שהם כרוכים אחריה, כי יכול להיות שהם בנים של האישה שמתה, ומאז שהם התייתמו, הם התחילו להיות כרוכים אחרי האישה הזאת. זה שהם כרוכים אחריה, זה לא הוכחה שהם בנים שלה. צריך להוכיח שהם בנים שלה, כדי שנייחס אותם בייחוס שלה. אמר ריש לקיש, מגיע כאן בן אדם מחוץ לארץ, אתה מכיר אותו, והוא היה נשוי לאישה, וגם האישה הזאת בדקנו אחריה, והיא הייתה מיוחסת בייחוס כשר. הם נסו לחוץ לארץ וחזרו משם עם בנים. מי אמר שזה בנים שלהם? כי הוא אומר, האבא אומר שזה בנים שלו. הוא אומר שהם נולדו מהאישה הזאת. יש לך הוכחה לזה שהם בנים שלך? יש לך הוכחה שהם נולדו מהאישה הזאת? לא, אין לי הוכחה. אבל אתה לא רואה שהם כרוכים אחריה? אני רואה. מה זה נותן לי שהם כרוכים אחריה? נותן לי כוח של חזקה. בחזקת שהם בנים שלה. זה שהם כרוכים אחריה. אומר ריש לקיש, לא שנו שסומכים על החזקה הזאת, אלא אם האבא הוא כהן, והאישה הזאת מותרת לכהונה, אתה יכול לסמוך שהבנים הם בנים שלהם, שהם כהנים, והם כהנים כשרים בעניין זה שתיתן להם לאכול תרומה, שנאכלת רק לכהנים, והיא לא נאכלת רק בירושלים תרומה, אלא היא נאכלת גם בגבולים, מחוץ לירושלים, לכן זה נקרא קודשי הגבול. אבל במקרה שאתה בא עם החזקה הזאת לסמוך לעניין יוחסין, לומר שהם כהנים מיוחסים שמותרים לכהונה, בזה לא סומכים על החזקה שילדים שכרוכים אחרי האישה זה בחזקת שהיא האימא שלהם. כך סובר ריש לקיש. צריך להביא ראיה שזו אימא שלהם כדי שהם יהיו מותרים לכהונה. כדי שהבנות יוכלו להתחתן עם כהן. בלי זה, בלי הוכחה, אנחנו נחשוש אולי האבא יתחתן עם אישה שאסורה לכהן. ולידי זה הבנים מתחללים מן הכהונה. ואם כן, יהיה אסור לכהן להתחתן עם בנותיו. כי כהן אסור לו להתחתן עם חללה. ורבי יוחנן חולק. הוא אומר, אפילו ביוחסין, לעניין ייחוס גם סומכים על חזקה שרואים ילדים כרוכים אחרי אימם בחזקת שהם הבנים שלה והיא אימם. ורבי יוחנן הולך לשיטתו, אז דה רבי יוחנן את העמי, דה אמר רבי חייא בר אבא אמר בשם מי? בשם רבי יוחנן. תשמע טוב. מלכין נותנים עונש מלכות על החזקות, בגלל חזקה, כמו שנראה דוגמה בהמשך. יותר מזה, תשמעו טוב, סוקלין, בית דין יכולים לתת עונש מיתת בית דין של סקילה, או סורפין, מיתת בית דין של שריפה. על סמך החזקות, כמו שנראה גם לזה, את הדוגמה בהמשך. ומצד שני, אין שורפין תרומה על סמך החזקות, שגם על זה נראה בעזרת השם פירוש בהמשך הגמרא. היו כאן שלושה דברים. דבר ראשון, מלכין על החזקות. דבר שני, סוקלים ושורפין על החזקות. דבר שלישי, אין שורפין תרומה על החזקות. והגמרא הולכת ומבארת אחד לאחד. מה שרבי יוחנן אמר, הדבר הראשון, מלכין, נותנים עונש מלכות על סמך החזקות. זה כמו דבריו של רב יהודה, דאמר רב יהודה. יש הלכה, ראוי אישה בימי תומעת נידה, תלבש בגדים מיוחדים. ואם היא לבשה את הבגדים המיוחדים האלה, והשכנות מעידות שהיא לבשה את הבגדים האלה, ובזה הוחזקה נידה בין שכנותיה, בעלה, אם הוא היה איתה באיסור, לוקה מלכות, אם יתרו בו, עליה, בגלל סמך החזקה, משום איסור נידה. אף על פי שאין עדות על הנידה, אם יש חזקת נידה שהיא הוחזקה בשכנותיה, כבר מלכים את הבעל. זה הדבר הראשון. דבר שני, סוקלין וסורפין על סמך החזקות, כמו דבריו של רבא בר רבונה. דאמר רבא בר רבונה, אתה רואה משפחה, איש ואישה, תינוק ותינוקת, שיגדילו בתוך הבית, אתה יודע, הם משפחה כבר שנים על גבי שנים. יש לנו חזקה, זה האבא, זה האמא, זה הבן, זה הבת. אם הבן מתחתן עם אמו, נסקלין זה על זה, שניהם בסקילה. אם האב התחתן עם ביתו, נשרפין זה על זה, שניהם בשריפה. אף על פי שזה רק חזקה, אין לך ראיה שזה הבן שלה. אין לך ראיה שזו הבת שלו, אבל יש חזקה. ומענישים מיתת בדין על פי החזקה הזאת. אומר רבי שמעון בן פזי, דברים שהוא שמע, שאמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. מעשה שהיה. מזעזע. באישה שבת לירושלים. ותינוק שבחזקת בנה מורכב לה על כתפה. וכך הם הגיעו והופיעו בשערי ירושלים. והגדילתו. כולם ידעו שהיא מגדלת את בנה. ובנה בא עליה כשהוא גדל. והביאו אותם לבית דין וסקלו אותם. לא מפני שהייתה הוכחה שהבן הזה בנה ודאי. אלא מפני שהייתה כאן חזקה בזה שהוא היה כרוך אחריה. אם כן רואים את הדבר השני שאמר רבי יוחנן, סוקלים ושורפים על החזקות. דבר שלישי שאומר רבי יוחנן, אין שורפין תרומה, אתה לא יכול לקחת תרומה תאורה של כהן ולשרוף את התרומה הזאת על פי החזקות. יש לך תינוק, חזקתו שהוא תמה. כי דרכו של תינוק, איך שהגמרא קוראת לזה, לטפח, לטפח בהשפעה, לגעת בהשפעה. ושם יכול להיות שהוא נטמע בתומת שרץ, במחילה מאלה שזה מאוס בעיניהם, נאמר, הוא נגע באכבר מת. הוא לא מבין, תינוק. אכבר מת הוא אחד מהשמונה שרצים שנבלתם מטמא. ואז אם הוא נגע, הוא נטמע תומת שרץ. אולי הוא נגע ביונה מתה. והרי בעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה, הוא נבלה. מתאמת תומת נבלה. אז אמנם נבלת אוף טהור לא מתאמה במגע, אז נאמר שהוא נגע בנבלה של בהמה טהורה, באיזה בשר, בקר, שהתברר בסוף שהסכין היה פגום, והשחיטה הייתה נבלה, והבשר מתאמה. התינוק נגע בבשר הזה, יש חזקה של תינוק שהוא כנראה נטמע. תומת שרץ, תומת נבלה וכדומה. עכשיו, התינוק הזה, שיש עליו חזקה שהוא תמה, נגע בתרומה. אם הוא באמת תמה, הוא תימה את התרומה ואז צריך לשרוף אותה. אבל אם לא, יש איסור לשרוף תרומה טהורה. משמרת תרומותיי, חייבים לשמור על התרומה, אסור לשרוף אותה סתם. אומר רבי שמעון בן לקיש, שורפין על פי החזקות. כאן שהתינוק יש לו חזקה, שהוא תמה, אם הוא נגע בתרומה, התרומה בחזקת תמאה, ושורפים את התרומה. אבל רבי יוחנן חולק. הוא אומר, אין שורפים את התרומה. כי כל מה שאתה רוצה לתלות, שהיא תמאה, זה על פי החזקה, שהתינוק דרכו לטפח באשפה. זה לא מספיק סיבה שזה יהיה ודאי שהתרומה נטמאה. אלא זה רק ספק. לכן אסור לשרוף את התרומה הזאת. יש ויכוח, אם כן, בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון בן לקיש, האם שורפים תרומה על החזקות. אז דו לטעמיו, הם הולכים לשיטתם גם במקום אחר, דתנן. תינוק, טפס על כיסא, עולה על השולחן, ומוצאים אותו כשבידו חתיכת בצק מעיסה שהכינו שם. תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו, אנחנו יודעים ודאי שהוא לקח את הבצק מהעיסה. השאלה היא האם הוא טימא את העיסה או לא. רבי מאיר אומר, העיסה טהורה. וחכמים אומרים, העיסה טמאה. טמאים. למה? חכמים מסבירים, פשוט מאוד, תינוק. אתה בטוח שהוא לא נטמע כשהוא נוגע בכל דבר בלי להיזהר, בפרט שהוא גם לא יודע להבדיל בין טומאה לטהרה. דרכו של תינוק לטפח, לחטט בהשפעה, וכנראה שהוא נטמע, וכשהוא נגע בעיסה הוא טימא אותה. לכן העיסה הטמאה. והבינן בה, זקשנו כאן, את דברי חכמים אנחנו מבינים. כנראה שבאמת התינוק הזה טמא, וכשהוא נגע בעיסה, טימא אותה. אבל מה הייתה טעמי דרבי מאיר? למה הוא אומר שהעיסה בחזקת טהורה? כי רבי מאיר, כסבר, יש לו שיטה בכל השס, שחוששים למיעוט. גם על המיעוט יש חשש. אמנם הולכים אחרי הרוב בדרך כלל, אבל חוששים גם למיעוט. ולכן כאן, יש לך מצד אחד, על פי הרוב, לומר שהעיסה טמאה. כי רוב תינוקות מטפחים באשפה, ורק מיעוט אין מטפחים באשפה. ומצד שני, יש לך סיבה לומר שהעיסה טהורה. כי על פי החזקה של העיסה, היא בחזקת טהורה הייתה עומדת. עכשיו, אם לא מתייחסים בכלל למיעוט, יש לי כאן רק רוב תינוקות מטפחים לטמא את העיסה, כי הרי התינוק נגע בעיסה, אז הוא טימא את העיסה על פי הרוב. מצד שני, יש לי את החזקה שהעיסה הייתה טהורה, ולפי זה היא נשארה טהורה. הכלל הוא שרוב וחזקה הולכים אחרי הרוב. ולכן הייתה סיבה לומר שהעיסה טמאה. אבל כאן, אמנם הולכים אחרי הרוב, אבל יש גם את המיעוט שחוששים למיעוט. אז אם היה לי כאן רק רוב מול מיעוט, הייתי הולך אחרי הרוב. אבל כאן, לצד המיעוט, יש גם את החזקה שהעיסה הייתה טהורה. אז יש כאן מיעוט של תינוקות שלא מטפחים בהשפעה, והם לא טמאים, אלא הם טהורים. סמוך את אותה מיעוטה לאותה חזקה של העיסה שהיא טהורה. אז הרוב תינוקות מטפחים, שעל פי זה אתה רוצה לתמת העיסה, יתרה לירובה, הוא נחלש אותו רוב, ולכן, מה נשאר? חזקה שהעיסה טהורה, ביחד עם המיעוט של התינוקות שהם טהורים. ורבנן, הם חולקים על רבי מאיר בעצם העיקרון. אתה אומר שחוששים גם למיעוט, אנחנו לא מסכימים. מיעוט הקמן דלתי דמי. אין שום יחס למיעוט. יש רוב מול מיעוט, המיעוט נופל, לא קיים. הולכים רק אחרי הרוב כאן במקרה הזה. אז אם כן, לעניין הרוב והמיעוט יש רק רוב. עכשיו, מצד שני יש לך חזקה. בסדר, אז יש לי רוב מול חזקה. מה גובר? כשיש רובה מול חזקה, רובה עדיף. רוב הוא עדיף. לכן הולכים אחרי רוב התינוקות שמתפחים בהשפעה, שהם טמאים, ומכיוון שהוא נגע בעיסה, אז העיסה טמאה. על זה אמר ריש לקיש, משום רבי יושעיה, זוהי חזקה ששורפין עליה את התרומה. אם העיסה הזאת הייתה עיסה של תרומה, כל כך סומכים על חזקה שרוב תינוקות מטפחים בהשפעה וסופים את, את התרומה. ולכן חכמים שהם מתאמים סוברים שאם זה תרומה גם סופים את התרומה הזאת. רבי יוחנן אמר לא. מה שחכמים מתאמים, אם זה תרומה, זה הכוונה שהם מתאמים מספק. אבל אין זו חזקה שסופין עליה תרומה, אז זה נהיה ספק תמה, ספק טהור. שואלת הגמרא, הרי רבי יוחנן אמר שלושה דברים. דבר ראשון, מלכין בגלל חזקה. דבר שני, חמור יותר, סוקלים, שורפים בגלל חזקה. איך ייתכן, לא ייתכן, שבגלל חזקה לא ישרפו תרומה, לפי דעתו של רבי יוחנן. אם לוקין מקבלים מיטת בדין על פי חזקה, ודאי חייבת להיות חזקה כזאת שגם שורפים עליה תרומה. אלא איזו חזקה לפי רבי יוחנן ששורפין עליה את התרומה? כדתנן, כמו ששנינו, עיסה בתוך הבית, יש לך על השולחן במטבח כלי מלא בבצק, במחילה מכל אלה שזה מאוס להם, שרצים וצפרדעים מטפלים שם. מה הכוונה מטפלים? יש שם תפלות, דיינו חתיכות, מנבלת שרצים ומנבלת צפרדעים. נבלת שרץ, בשרה מטמא. נבלת צפרדע, אף על פי שגם צפרדע הוא שרץ, אבל הוא לא מנוי בין השמונה שרצים שהתורה מונה שנבלתם מתמה, לכן נבלתו של הצפרדע לא מתמה. ונמצאו חתיכות מהם בתוך העיסה, ואי אפשר להכיר בחתיכות האלה עם החתיכות האלה מנבלת שרץ שמתמה את העיסה, או שזה מנבלת הצפרדע שלא מטמא את העיסה. הולכים לפי הרוב. אם מוחזק שיש בבית שם רוב שרצים נגד הצפרדעים, אז תולים שהחתיכות האלה מגיעים מהשרצים, והעיסה טמאה לפי חזקת רוב. והיא טמאה ושורפים את התרומה הזאת אם העיסה היא תרומה. אם מוחזק שיש בבית רוב צפרדעים נגד השרצים, אז העיסה טהורה. מכל מקום, רבי יוחנן אומר, במקרה שבו תינוק נגע בעיסה, יש ספק אם העיסה נטמאה או לא, ולא שורפים את העיסה אם היא תרומה, כי זה לא ודאי טמא. תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו באמת בברייתא כמו דעתו של רבי יוחנן, שחכמים שמתמאים את העיסה שהתינוק נגע בה, ויש ספק אם הוא תימא אותה, זה רק ספק תומעה ולא תומעה ודאית. איך אפשר להוכיח את זה מהברייתא? כי הברייתא אומרת כך, ישנם שני דברים שאף על פי שאין בהם דעת להישאל, אתה לא יכול לפנות אליהם ולשאול את אותם שני דברים, נטמאתם או לא נטמאתם? כי זה לא בני אדם, זה לא בני דעת. והסאום חכמים, כמה שיש בהם דעת להישאל, התייחסו להם בהלכה כמו שיש בהם דעת ואפשר לשאול אותם אם הם נטמאו או לא. לעניין מה יש הבדל בין מי שיש בו דעת ואפשר לשאול אותו אם הוא נטמע, לבין מי שאין בו דעת, דהיינו למשל כלי או איזה חפץ, ואי אפשר לשאול אותו אם הוא נטמע או לא. יש שני חוקים שהתורה חוקקה לעניין ספק טומאה. חוק ראשון, ספק טומאה מטמאים רק ברשות היחיד במקום שלא מצויים בו אנשים. אבל ברשות הרבים, במקום שמצויים בו הרבה אנשים, אם התעורר ספק על איזשהו דבר אם הוא נטמא, הוא טהור. חוק שני, גם ברשות היחיד, שבמקרה של ספק טומאה מטמאים, זה דווקא דבר כזה שאתה יכול לשאול אותו, נטמאת? לא נטמאת? במקרה הזה יש ספק, אבל יש לך אפשרות לשאול אותו. זה דבר שיש בו דעת להישאל. אבל דבר שאין בו דעת להישאל, כמו חפץ למשל, או כמו במקרה שלנו, שיש שני דברים שאין בהם דעת להישאל, אז היה אמור להיות שספק טומאה יהיה טהור אפילו ברשות היחיד. ובכל זאת, ישנם שני דברים שאף על פי שאין בהם דעת להישאל, ספק טומאה שלהם ברשות היחיד יהיה טמא. אבל איזה טומאה? טומאת ספק, כמו שנראה מהמקרה השני, ונבין גם על המקרה הראשון. איזה שני דברים? המקרה של תינוק ועוד אחרת. מה המקרה של תינוק? מה שאמרנו, עד האמרן, במקרה שתינוק נגע בעיסה, של תרומה ויש ספק אם הוא טמא או לא, אותו תינוק, שאף על פי שהעיסה אין בה דעת להישאל, בכל זאת ספק מטמאים אותה. ועוד אחרת מה היא? מה המקרה השני? דתניה, עיסה של תרומה בתוך הבית, ובתוך הבית יש תרנגולים, וביחד עם העיסה יש שם גם משקים טמאים שם, ונמצאו סימנים של ניקורים שהתרנגולים ניקרו בעיסה. וכעת אתה יודע שהתרנגולים ודאי ניקרו בעיסה, אבל אולי הם גם ניקרו במים הטמאים ושתו מהמים הטמאים, וכשהמים היו בפיהם הם ניקרו את העיסה והרטיבו אותה מהמים הטמאים שעדיין היו בפיהם וטימאו את העיסה הזאת. לכן יש כאן ספק תולין האם העיסה שהיא תרומה היא תאורה או טמאה. מצד אחד לא אוכלים את התרומה הזאת, אבל מצד שני אומרת הברייתא גם לא שורפים. עכשיו, על המקרה של ספק אם התרנגולים טימאו את העיסה, אתה רואה שאף על פי שיש ספק ולכן אוסרים את העיסה של תרומה, בכל זאת לא שורפים את התרומה. והברייתא משווה את זה למקרה הקודם של תינוק שיש ספק אם הוא טימא את העיסה. מסתבר שהברייתא לא מחלקת, וגם במקרה של תינוקית אומר שבגלל הספק לא נשרוף את התרומה. וזה ראיה לדבריו של רבי יוחנן, שהוא זה שסובר שמה שחכמים מטמאים את העיסה שיש ספק אם התינוק טימא אותה, זה רק מצד תולין, אבל לא מצד שנשרוף את העיסה הזו. אמר רבי יהושע בן לוי, לא שנינו מה שחוששים שהעיסה נטמאה מהמשקים, אלא במשקים לבנים, שיכול להיות שבאמת הם הרטיבו את העיסה וכעת זה לא ניכר. אבל במשקים אדומים, לא חוששים שהם טימאו את העיסה. כי אם איתה דנקיר, אם זה נכון שהתרנגולים ניקרו בעיסה כשהיה להם את המשקה בפה, מידע הידיע, זה היה משאיר כתמים על העיסה, כתמים אדומים, זה היה ניכר. אם אתה לא רואה כתמים אדומים, כנראה שהתרנגולים לא הרטיבו מהמים הטמאים את אותה עיסה וטימאו אותה, אלא היא תאורה. שואלת הגמרא, גם אם זה משקים אדומים, דילמה בלעתינו עיסה, אולי העיסה ספגה את המשקים, וכעת כבר לא ניכרת האדמומיות. אמר רבי יוחנן, את הדבר הזה שמע רבי יהושע בן לוי, שהוא היה גדול בדורו שמכונה בריבי, ופירושו לא שמע, הוא לא פירש לגמרי באיזה מקרה זה מדובר. גם במשקים אדומים לא שנו שחוששים שהם נבלעו בעיסה, יש מקרה שכן אומרים שאולי הם נבלעו בעיסה, אלא במשקים צלולים. רש"י כותב שהם נוחים להיבלע, ולכן יכול להיות שבאמת העיסה נטמעה. ומה ההגדרה של משקים צלולים? שבבואה דמות פניו, קלסטר פניו של תינוק ניכר בה. אז משקים כאלה, גם הם אדומים, הם נספגים בעיסה. אבל במשקים אחוריים, אז לא חוששים. במשקים אדומים אחוריים, לא חוששים שהתרנגול ניכר בהם ואז הרטיב את העיסה ותימה אותה. כי אם זה היה כך, זה היה ניכר. ואם זה לא ניכר, זה אומר שהעיסה טהורה. השנה הבאה עוסקת בנושא מאוד חשוב, שהוא נוגע למעשה לכל אחד ואחד. דיני ייחוד. אסור לאדם להתייחד עם אישה שהיא לא אשתו, במקום שאין אנשים, משום חשש לעבירה. וכאן אנחנו נעסוק בהלכות ייחוד. יש הבדל בין איש לבין אישה. אישה, גם אם זה שתי נשים, יש איסור ייחוד. לא יתייחד אדם אפילו עם שתי נשים. רש"י כותב, מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות, ולא תירא זו מחברתה, שאף היא תעשה כמותה. אבל אנשים, שני אנשים כן מתביישים אחד מהשני, לכן אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים, אם הם אנשים כשרים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו אימו, אם הוא ביחד עם אשתו, היא שומרת עליו, וישן עמהם בפונדקי, מפני שאשתו משמרת אותו, ואז אין חשש לעבירה. עוד אומרת המשנה, מתייחד אדם עם אמו או עם ביתו, וכשהבן הוא קטן הוא יכול לישון אפילו עם אמו בקירוב בשר, וכשהבת היא קטנה היא יכולה לישון עם אביה אפילו בקירוב בשר. והגמרא תגדיר בדיוק עד מתי הם נקראים קטנים לעניין זה. ואם הגדילו, אז כבר עשו בקירוב בשר, אלא במקרה של אדם עם אמו ועם ביתו, זו ישנה בכסותה, וזה ישן בכסותו. מבארת הגמרא מה הטעם להבדל בין איש לבין אישה בהלכות ייחוד. תנא דבי אליהו, אומר אליהו הנביא, הועיל ונשים, דעתן קלות עליהם. לכן אפילו בשתי נשים חוששים. מביאה הגמרא עכשיו את הרמז להלכות ייחוד בתורה. מינה נמילי, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, רמז לאיסור ייחוד מן התורה מיניים, שנאמר, אחד שמסית יהודי לעבוד עבודה זרה חייב מיתה. התורה מביאה דוגמה מי הוא זה שמסית לעבודה זרה, כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן אמך מסית, בן אביך אינו מסית. אלא התורה לקחה דווקא דוגמה של אחים מאותה אם שהם לא בני אותו אב, כדי לומר לך איסור ייחוד בדרך רמז. יכול להיות שאחיך מהאימא יתייחד עם אמו, ולכן הוא יהיה רגיל איתך. בעצם אתה בן של האמא הזאת מצד אבא אחד, והוא בן של האמא הזאת מאבא אחר, הייתה נשואה עם איזה אחד, והתגרשה או התעלמנה ממנו, התחתנה עם מישהו אחר. אתה נולדת מהמישהו אחר הזה. ועכשיו אחיך, מהבעל הראשון, גם גר כאן, אצל אמך. איך יכול להיות, זה לא איסור ייחוד, שאדם יגור עם אמו? רואים מכאן שאין בעיה. שאפילו שאביו לא פה, כי הרי היא התחתנה עם בעל אחר, בכל זאת נותר לו להיות, לגור ולהתייחד עם אמו. כדי לומר לך, בן מתייחד עם אמו, למה צריך להגיד את זה? למה צריך לרמז את זה? מי בכלל היה מלא בדעתו שלו? אלא זה בא ללמד שאסור להתייחד עם שאר כל העריות שבתורה. האמת שבמסכת עבודה זרה מביאים שחכמים גזרו גם על ייחוד עם פנויה. לא רק עם כל העריות שבתורה. באמת זה פלא, אבל הפסוק בפשטותו, פשטי דקרא, במה הכתיב, למה באמת, מה ההסבר הפשוט שהתורה אומרת שמי שיש לו יותר כוח להסית זה בן אמך שאתם לא אחים גם מצד האבא, אלא רק מצד האמא. מר אביי, לא מביי כאמר, על זה התורה לא כל כך הייתה צריכה להזהיר אותך, אל תתפתה למה שאח שלך מנסה לפתות אותך לעבודה זרה, לא מביי הבן אב, דסני לי, הוא נותן לך עצות רעות, אייץ לי, עצות רעות לעבוד עבודה זרה, כי באדם שעובד עבודה זרה חייב מיטה, ואז הוא ייפטר מאחד מהיורשים שלא ירשו איתו את הירושה של האבא, יוכל לקבל גם את הירושה שלך, לכן הוא אומר לך עצות רעות, אולי, אז ודאי אתה צריך מאוד להיות זהיר איתו, לא כל עצה שהוא נותן לקבל אותה, כי יש בין שני האחים שהם בני אותו אבא, איזשהו הם מתחרים ביניהם על הירושה של האבא. אלא אפילו במקרה שמי שמסית זה בן האמא, שבדרך כלל הם לא אמורים לרשת את אותה הירושה, הם הרי לא בני אותו אבא. זה לא סני לי, אין איזה שנאה מיוחדת, הם לא מתחרים על איזושהי ירושה אחת. אמא, הייתי אומר, אולי אתה יכול לסמוך עליו במה שהוא אומר, צייט אלי, כמה שמלה לכן אומרת לך התורה, אפילו מישהו שהוא מאוד מאוד מחפש לייעץ לך עצות טובות, תיזהר ממנו כשהוא בא לדבר איתך על עבודה זרה. אומרת הגמרא, אולי נאמר, נעימה, מתניתין, המשנה, שאוסרת להתייחד אפילו עם שתי נשים, זה לא כאבא שאול, כי זה נראה שהוא סובר שזה מותר, ברגע שזה לא אישה אחת, לתניה ברייטה. נזכה כולנו לנחת יהודית, אמיתית, כל יוצא חלצנו, שנזכה שאף אחד מהם לא נראה ממנו שום צער. אבל במקרה שבו גזר אבינו הרחמן, שתינוק שנולד בתוך 30 יום, הוא יסיים את תפקידו בזה העולם ויחזור לגן עדן. אז מכיוון שהוא לא חי כאן הרבה זמן בעולם הזה, לא צריך לכבד אותו הרבה. ולכן בקבורתו, לא צריך שהרבה אנשים ילוו אותו ולקבור אותו במיטה, אלא אפילו יוצא בחק, אפשר להחזיק אותו בזרועות הידיים שהשם ישמרנו, והוא נקבר אפילו בשלושה בני אדם, אפילו שאין ציבור גדול. ואיזה אנשים? באישה אחת ושני אנשים, אבל לא באיש אחד ושתי נשים. כמו שאמרנו במשנה, ששני אנשים, אין איסור ייחוד כשאישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. אבל איש אחד ושתי נשים יש כן איסור ייחוד. תראה מה אומר כאן אבא שאול, הוא אומר שאפשר אפילו באיש אחד ושתי נשים ואין איסור ייחוד. מה, הוא חולק על המשנה שלנו? עונה הגמרא, לא. אפילו אם תאמר תימה שהמשנה שלנו אבא שאול מסכים, אלא בשעת הנינות הוא מקל, כי תביר יצרי, היצר שבור, הוא לא חשוד שהוא יחטא בכזה מעמד, שאדם רואה לפני מי הוא עתיד לתן דין וחשבון, הוא רואה את זה בהמחשה ברורה. ורבנן שאוסרים, הם סוברים לה כמו דבריו של רבי יצחק. דאמר רבי יצחק על הפסוק במגילת איכה, מה יתאונן, מלשון אונן, שמתום מוטל לפניו שהשם ישמרנו, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו. זאת אומרת, אפילו בשעת הנינותו של אדם, יצרו מתגבר עליו, גבר על חטאיו, הוא צריך להתגבר על יצרו בשביל שלא יבוא לידי חטא. לאבא שאול, שהוא לא חושש בזמן של הנינות שאדם ייפול בעבירה, הוא יפרש את הפסוק כמו שאנחנו רגילים לפרש אותו. כי כתיב ההוא, הפסוק ההוא נכתב, במי שמתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, על זה כתיב הפסוק הזה. ואחי כאמר, זה מה שהוא אומר, מה יתעונן אדם חי? מה יש לאדם להתרעם אחרי הקדוש ברוך הוא? מי בכלל יכול להוציא מילה מפיו שהקדוש ברוך הוא יכפר עלינו, להתרעם נגד ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו? וכי גבר על חטאיו? וכי הוא מעולם לא חטא? דיו חיים שנתתי לו. אם אדם חלילה נכשל וחטא, שורת הדין אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. ואם הוא חי, החוטא, דיו חיים שנתתי לו, אז מה הוא מתרעם על דברים אחרים? אין לו מה לבוא בטענות על הקדוש ברוך הוא. ורבנן, לפי דעתם, אפילו לפי דבריו של אבא שאול, גם אם זה נכון שבזמן הנינות לא חוששים שיבואו לידי עבירה, מכל מקום, אם תתיר לעונן ייחוד, חוששים שמה, באמת הוא לא יהיה עונן, והוא רק יעשה עצמו כאילו הוא עונן, כמו ההוא מעשה של אותם טיפשים מטופשים. דהיית אתה, הייתה פעם איזו אישה שהוציאה תינוק חי עם אנשים בחזקת שהוא מת. אבל עובדה והפיקטה הוציאה את התינוק החי בחזקת שהוא מת כדי לעבור עבירה עם אותם אנשים מחוץ לעיר. עד כדי ככה טיפשות של האנשים יכולה להגיע. אז לכן, כשבן אדם אומר שהוא עונן, אתה לא יכול להתיר לו ייחוד, כי יכול להיות שהוא הגיע לידי הטיפשות הזאת, לידי השטות הזאת. במשנה אמרנו שיש יותר... אם יש שני אנשים ואישה אחת, אין פה איסור ייחוד, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, שיש לזה שני תנאים. תנאי ראשון, לא שענו אלא בשניים שהם כשרים, אבל במקרה שהם פרוצים, הם לא מתביישים אחד מהשני, ואפילו אם בעשרה, אפילו אם עשרה אנשים נמי, לא תתייחד. ובאמת היה מעשה כזה, זה לא יאומן. אבא מעשה, והוציאו עשרה אנשים פרוצים לאשת איש, במיטה כאילו שהיא מתה, ועשו דברי שטות ושטות וטיפשות של חטא. אמר רב יוסף, תראה מה זה, בן אדם בדרך כלל שאומרים לו, גנב, הוא כולו מתמלא בושה. איך אתה אומר עליי שאני גנב? גם אם זה נכון, הוא מתבייש בזה. אבל תדע שאלה שהם פרוצים בחטא של גזל, הם לא מתביישים, דמחברי בעשרה, מתחברים עשרה אנשים, וגן ויקשורה גונבים קורה של בניין, ולא מכספי, מהדדי, הם לא מתביישים אחד מהשני. מנסה הגמרא להביא ראיה לדבריו של רב יהודה בשם רב, שבשני אנשים פרוצים, אין את היתר, והם לא יכולים להתייחד אפילו שהם שניים, עם אישה. נעימה מסייע לי. יש משנה במסכת סוטה לגבי אישה כזאת שבעלה הזהיר אותה, אל תתייחדי, אל תהיי במקום לבד עם איזה אדם פלוני. התרבה. בזמננו צריך להיזהר לא להטרות בצורה כזאת, אל תסתרי עם איש פלוני. לא להטרות בה מאדם מסוים. אפשר להטרות בה באופן כללי. אדם שיש לו אישה, אשתו הנשואה ש... הגמרא מסכת סוטה אומרת שאדם יזהר לא לומר לה אל תסתרי עם איש פלוני, כי אז אם היא תסתר פעם אחת אולי אפילו בטעות עם אותו אדם פלוני, היא תאסר על בעלה. יש בעיה, התורה אומרת שאם בן אדם מטרה באשתו אל תתייחדי עם אדם מסוים, והיא הלכה והתייחדה עם אותו אדם, היא נאסרת על בעלה. יש ספק, אולי היא נטמעה ממנו. מתי היא תהיה מותרת לבעלה? כשיבואו, יביאו אותה לבית המקדש, תנו לשתות מהמים המרים, והיא תימצא תאורה, אז היא תהיה מותרת על בעלה. אבל בזמננו, בינתיים, בזמן הקלטת השיעור, שבית המקדש עדיין לא שמענו את הבשורה שאנחנו מחכים לשמוע אותה, שבית המקדש נבנה, ואין לנו את המים המרים, אז לכן צריך מאוד להיזהר מהעניין הזה. אז מכל מקום, אם אדם כן הזהיר את אשתו, בזמן שבית המקדש בעזרת השם בקרוב יעמוד על תילו, אז נותנים לה... מעלים אותה לבית המקדש ונותנים לה לשתות מהמים המרים, שיבדקו אותה שהיא תאורה. בדרך, בעלה אסור עליה, כי ברגע שהוא התרע בה לא להתייחד עם אדם פלוני והיא התייחדה עם אותו אדם, היא נאסרה על בעלה. בדרך, כשהוא הולך איתה לירושלים, לתת לה לשתות מהמים המרים, מוסרים לו שני תלמידי חכמים שישמרו עליו, שלא יתייחד איתה, שמא יבוא עליה בדרך, ואם כן, הוא עשה חטא, כי הרי היא אסורה עליו, ואם הוא עשה חטא, המים כבר לא יבדקו אותה, ואם כן נמצא שאנחנו סתם מכינים מים מרים, וכשמכינים את המים המרים, הרי מוחקים שם פרשה בתורה שכתובה כתובה בפרשה, כתוב בפרשה שמו של הקדוש ברוך הוא, ואתה מוחק את שמו של הקדוש ברוך הוא על המים, ואנחנו לא עושים דבר כזה לחינם, אם המים האלה בלאו הכי לא יבדקו אותה. לכן צריכים לדאוג שבאמת הוא שומר על עצמו, שני תלמידי חכמים שומרים עליו שהוא שומר על עצמו ולא מתייחד איתה, כדי שהמים יבדקו אותה. וברגע שהמים יבדקו אותה, יש סיבה למחוק את שם שמיים על המים כדי לעשות שלום ביניהם, שאם היא תימצא תאורה הם יוכלו לחזור חזרה לחיות בשלום. אבל שים לב מה שהמשנה אומרת, מי מוסרים, איזה שני אנשים שיהיו איתם? תלמידי חכמים, אין, אבל אין שידעל מאנשים, אנשים רגילים, לא. למה לא? כי אם הם אנשים רגילים הם בחזקת שהם לא כשרים, אז אפילו עם 10 אנשים יש איסור ייחוד עם אישה אחת. כמו שאמר רב יהודה בשם רב, שכל היתר, שני אנשים ואישה אחת, זה רק בקשרים. דוחה הגמרא, לא. זה לא ראיה. באמת, גם אם הם לא תלמידי חכמים, אולי עם שני אנשים ואישה אחת, זה לא ייחוד. והסיבה שכאן, שני, זה שונה, שצריכים שני תלמידי חכמים, דיידי להטרויי בי. שהם יודעים להטרות בבעל, שלא יהיה עם האישה הזאת בדרך, כי אם הוא יהיה איתה, לא יבדקו אותה אחרי זה. לא יבדקו אותה. התורה אומרת, וניקה האיש מאבון, והאישה ההיא תישא את אבונה. אם הבעל נקי מאבון, שהוא לא עשה איסור, הוא לא היה איתה בזמן שנאסרה עליו, כי הרי היא ספק תמאה בזה שהתייחדה עם אותו אחד שהוא הזהיר אותה לא להתייחד איתו. וכאן היא כן התייחדה, אז היא אסורה על בעלה. אם בעלה באמת נקי מאבון, כי הוא לא היה איתה מאז, והאישה היא, אם היא תשתה את המים המרים ונמצא שהיא נטמאה, תישא את אבונה. אבל אם אין האיש נקי מאבון, המים לא בודקים את אשתו. אנחנו אומרים לו, תיזהר, אל תהרוס את הבדיקה הזאת. כי אם תהרוס את הבדיקה הזאת, היא פשוט לא ייתנו לה לשתות מהמים המרים. אנחנו נוכל להעיד שהאיש לא נקי מאבון, לא ייתנו לה לשתות מהמים המרים, והיא תישאר אסורה עליך. לכן, הם ידעו להטרות בו, אבל אם הם לא תמדי חכמים, לא ידעו להטרות בו, אז לא הועלנו. תנאי נוסף, אומר רב יהודה, את הדברים הוא אומר בשם רבו, רב, מתי שנינו במשנה ששני אנשים ואישה אחת זה לא ייחוד, לא שנו אלא בעיר. אבל בדרך, אפילו אם הם כשרים, לא תתייחד עד שיהיו 3. כי אם יהיו רק 2, שמה יצטרך אחד מהם להשתין, והוא יתרחק ונמצא אחד מתייחד באותו זמן עם הערבה. אבל כשיהיו 3, אז גם אם אחד ילך, יישארו 2. מנסה הגמרא גם כאן לסייע, נעימה מסייע לי, נסייע לו מאותה משנה, שבאמת רואים שלא מוסרים לו תלמיד חכם אחד, אלא שני תלמידי חכמים, כשהם בדרך. שמה יבוא עליה בדרך. ומה זה שני תלמידי חכמים? זה לא רק 2, זה תרי ואיו, הרי גם הבעל יש כאן. אז הם בסך הכל, התלתה, יש כאן 3. ואתה רואה שמכיוון שהם בדרך צריכים, אישה אחת, 3 אנשים, ולא 2. כמו שאמר רב יהודה בשם רב, דוחה הגמרא, מכאן זה לא ראיה. התם, שם, מה שצריכים שיהיו 2, חוץ מהבעל, זה הם מטרים בו, נכון? אומרים לו, אם אתה עכשיו הולך להיות איתה, אחרי שנאסרה מספק, לא בודקים אותה, היא תישאר אסורה לתמיד עליך. אז צריכים כאן 2 שיראו אם הוא באמת שומר על עצמו או שהוא עושה שטויות, כדי שבאמת לא, אם הוא כן היה איתה, אז לא ייתנו לה לשתות מהמים, אז צריכים 2 עדים שיעידו על זה. לכן צריכים פה עוד 2. התם כאיכי דנהבי עלי סעדי, שהם עצמם יעידו אם הוא באמת היה איתה. אחרי שנאסרה עליו, יגידו לבית הדין שאין מה לבדוק את האישה הזאת בגלל שהמים לא ינקו אותה, כי האיש עצמו לא מנוקה מעוון. לכן כאן השניים נמצאים ויכולים להעיד, אבל אין מכאן עדיין ראיה לדבריו של רב יהודה בשם רב שבדרך צריכים שלושה. אבל ככה באמת ההלכה, כמו שאמרנו, מה שהמשנה מתירה ייחוד אישה אחת עם שני אנשים, אומר רב יהודה בשם רב, יש שני תנאים. תנאי אחד, שהשניים יהיו כשרים, והתנאי השני, שזה בעיר, אבל בדרך צריכים לכל הפחות שלושה, ועד כאן דף פי.